ראיתי את הספר שלי, אז אני לא מסומן לי בדיוק איפה הפסקנו, אם גמרנו את פסקה ג' בפרק ח' או שהשארנו איזה שורות שמה. אז נראה את פרק ד' שהוא בתוכן שלו, הוא מתאים לסוף פרק ג', סוף פסקה ג' בתוך הפרק, אנחנו בפרק ח' הכל, רואות התשובה פרק ח', פסקה ד', רק בסוף פסקה ג', הרב כתב שם, כל הפרק הזה, הוא כולו מדבר על הנושא שלו, של הפרק, מכאובי החטא, ייסורי תשובה ומרפא הערתה. יש כאבים של חטא, יש ייסורים שהם סוג של כאבים של התשובה, ויש התשובה שהיא מאירה ומרפאה. אז יש, ראינו פה כל מיני צורות וביטויים של מציאות של בעיה של כאב בחטא, ובפסקה ג' ראינו בן אדם כואב לו החטא בגלל שהוא מרגיש שהוא לא מחובר להוויה, העולם זורם והוא לא איתו. איזה אותם אשר נפשם הרעה מיסודה, כלומר יש אנשים שמתנהלים על פי רשעה, נראה את זה קצת עוד מעט בפרק ח'. שורש החטאים כולו מונח בדעותיהם, כלומר הם גם בתפיסות העולם שלהם, קשה להם להאמין ביכולת של התיקון ובאפשרות של התיקון. הם מאמינים ככה שהעולם הוא צבוע ולא אמיתי. הם ראי עין אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית, כלומר יש ציורים מאוד חזקים, הפילוסופיה העולמית, כל מיני פילוסופים שהעולם נראה להם שחור שחור. והם מתרעמים על העולם, על החיים כולם, בעלי הציבו לתחול, יש בזוהר, יש איזה ביטוי שבתחול הוא יסוד לעצב, ויש אנשים כאלה שהתכונה שלהם היא סוג של מרירות וכו' וכו'. לאגם על כל ההוויה הוא צחוק אקסיזיה בפרק פסקה ג'. בואו נקרא עכשיו את פסקה ד', נקרא אותה כולה ואחר כך ננסה להסביר ולהבין אותה. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה האוכלת את הרוח ואת הבשר, הממלאת ארס את החיים המצויה אצלם? מאיכן מקור מושחת זה נמשך? בביטחון פנימי ברור אנו משיבים על זה. ממקור הרשעה כל זה נובע, מרשעים יצא רשע. חופשי הוא הרצון. ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. והרשעה השרויה בעומק הנשמה. כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרי סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל היש, עם כל ההוויה כולה בכללותה ובפרטיותיה, והירוס ההרמוניה מכאובים רבים ומסבב, וכשהוא חודר אל הרוח עצומים יסוריו שהם מתגלים בצורה של זוועה, של קיצפון, של חוצפה, של קלות וייאוש. ולזאת קוראים עם הצדיקים, אנשי הטוב והחסד, אנשי העושר של החיים, אל הרשעים האומללים. בואו וחיו, שובו שובו מדרככם הרעים ולמה תמותו. התעדנו על טוב השם וראו חיים של עונג ושל אורה, של שלום ושל שלוות השקט, של ביטחון ושל כבוד, כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב. בואו קצת ננסה להבין את הדברים האלה. התופעה ככה, הרב מצייר הרבה פעמים את התופעות בצורה מאוד חזקה וציורית. אני לא יודע אם כל אחד מכיר מאיתנו כאלה דברים, אבל יש אנשים שהם לא חדלים מביקורת על העולם ועל החיים, איך העולם כל הצבוע, איך הוא לא ישר, איך הדברים לא נכונים. איך היושר הוא רק בספרים וכל הדברים האלה, והחיים בכלל לא שמה. יש להם הערה ככה תמיד, והחיים שלהם מלאים חוסר שמחה, בייחוד אנשים שיש להם איזה מין גובה אישיותי, שיש להם חוויות של עולם רוחני, והם מסתכלים על העולם ומצידם נראה להם שכל מה שהעולם מנסה להציג, תביעות מוסריות ותביעות של יושע ודיבורים על טוב ודיבורים על זה, הם אומרים כל זה סתם קשקוש, הוא לא היה ולא נברא, זה ההמצאה שאנשים ממציאים בכל העולם כולו, יש לו רק חסרונות, אף פעם לא מגיע העולם לשלמות, אין מישהו בעולם שיכול לבוא להגיד כמה העולם טוב לו, תמיד נמצא חסרונות וכו' וכו'. ויש אנשים שהם כל הזמן במרירות אימה ונוראה, הם מצערים את הדברים האלה בצורה אימה ונוראה. יש פילוסופיה, כולה הייתה כפילוסופיה פסימית, שאמרה שהעולם כולו הוא, יש בו רצון להרע, יש בו רצון להרשיע, אין שום צד יפה בחיים וכו' וכו'. שואל הרב, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא שיש רשעים כאלה מרירים, כאלה עצובים, כל כך כואבים, כל כך... זה שיקוע עמוק, או לבדת למה זה כל כך כואב להם. נגיד שהוא רשע, והוא עושה דברים רעים, והוא גונב, רוצח, שודד, דונס, אני לא יודע, עושה את כל הדברים הלא טועים שבחיים. למה הוא צריך להיות עצוב? מה רע לו? אומר הרב דבר נפלא מאוד. העולם חי. חיים זה סוג של שיתוף פעולה שלם של כל החיים כולם, על מנת להוציא אותם מן הכוח אל הפועל בצורה יותר שלמה. הצורה היותר יפה של יכולת החיים להתגלות, זה שהכל חי בצורה מחוברת, אורגנית, שכל דבר עוזר אחד לשני. הדבר הראשוני זה למשל, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, הגוף שלנו עצמו. אנחנו מורכבים מכל כך הרבה תאים, גם שלנו וגם של כל מיני מיקרואורגניזמים וחיידקים שנמצאים בתוך הגוף שלנו. במספרים, המדע מדבר על מספרים שאנחנו אין לנו כמעט דמיון ולתפוס את זה. אני חושב תאים יש לנו 10 בחזקת 13, זה 10 ב-13 אפסים, כמה זה יוצא? מיליון? 1,000 מיליארד תאים, זה משהו, 10,000, סליחה, 10,000 מיליארד תאים. 10,000 מיליארד, תתחיל לספר, אני לא יודע מתי תגמור, של תאים שיש לנו שלנו. והתאים של המיקרואורגניזם שיש לנו בתוך הגוף, שהם עוזרים לנו לשרוד את החיים שלנו ולחיות את החיים שלנו, ורובם הגדול הם משרתים את החיים, עובדים יחד עם החיים, זה 10 בחזקת 14, 100 מיליארד, 100 אלף מיליארד, סליחה, 100 אלף מיליארד מיקרואורגניזם שבגוף שלנו. זה מספרים של המדע, זה משהו מבהיל. זה, אם זה לא חי בסינכרון ובשלמות, אז הכל מתפורר. המחלות והדברים שכואבים לנו, בייחוד מחלת סרטן, זה שיש פה חוסר סינכרון, חוסר עבודה של הכל בהתחשבות. כל תא צריך להיות קשוב לכל התאים מסביב, על מנת שהוא יצא ויוציא מן הכוח על הפועל את החיים שלו. באיזשהו מקום, העומק של החיים שלנו זה סוג של שלמות אופיינית של הרמוניה, והרמוניה זה נקרא שותפות אמיתית של כל הדברים מכל הדברים, כדי להוציא מן הפועל את החיים. גם אנחנו, בחיים שלנו, הציורים היפים של החיים שלנו, איש את ראו, יעזורו, איש את אחיו יעזורו, ראו, או לאחיו יאמר חזק, רוצים כולם שהכל יהיה ביחד, כולם יעזרו לכולם, כולם יעילו לכולם, כל אחד יתרום את חלקו, והכל יהיה טוב ונעים, לכולם יהיה מכל הדבר. לצייר את החיים למשל בציור אופטימי ושל צדיקות, לעומת צידור של רשעים. נגיד לבוא להגיד, איזה חיים כיפים, כל אחד דורא, כל אחד גונב כמה שהוא יכול, כל אחד רוצח כמה שהוא רוצח, תשמור על המשקפיים שלך, תשמור על הכיפה שלך, תשמור על הבגדים שלך, למה עוד מעט מישהו ייקח לך את החיים, את כל הדברים האלה. לחיות בדאגה מהחרדה של החוסר התחשבות ודיסהרמוניה, זה דברים שכל כך מפחידים, כל כך רע לנו לתאר אותם. רק כשאנחנו נתארים את החיים בצורה נעימה וטובה, כמה הכל בשותפות נפלאה, אנחנו מוצאים מן הכוח על הפועל את החיים. וכמו שאנחנו, הגוף האדם, זה סוג של כל מיני אורגנים שחיים ביחד, זה נראה לכם שאני אומר דוגמה מהתאים של הגוף, כאילו זה לא דומה, תאים זה כל אחד הוא חתיכת חיים הכל, זה לא נכון. התאים הם כל תא בפני עצמו, יחידת חיים חיה בפני עצמה. היא מקושרת לכל הדברים כולם. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו מקושר לכל החיים כולם, בגלל שההרמוניה עושה לנו את כל הדברים. אני לא רוצה לחזור על הדברים שכבר דיברנו אותם. אבל למשל, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יכול להמציא את כל החיים, את כל סיפוק החיים שלו על ידי עצמו לבד. בתוך העולם שלנו, אם הוא רוצה להגיע לרמת חיים שאנחנו חיים היום. האוכל, מי מכם ייצר את האוכל שלו היום? הבגדים, מי מכם טבע את החוטים והרג את הזהו? כן, טבעית, הרגת, תפרת, ושאולי אתה יודע לשרוד כיפה. כל הבגדים שלך אתה תפרת? אתה גידלת אותם, הצמר הזה אתה עשית, או אתה עשית את המטריאל, אני יודע מה, את המפשרים האלה, עושים בגדים, הפלסטיקה, כל הבגדים שלנו היום, חלקם הקטן הוא טבעי, צמר, כותנה, מגידולים, זה קצת משתן. הרוב היום זה דברים סינתטיים, כלומר, באים כל מיני, אני יודע מה, חוטים פלסטיים כאלה, כל מיני דברים למיניהם. אנחנו, אף אחד לא יכול להמציא את עצמו. ההרמוניה, השותפות של העולם, היא נותנת לנו את החיים בצורה יפה. וכשבן אדם חי בשלמות עם ההופעה הזאת, אז העסק הזה עובד טוב, שהוא לא חי עם זה לא. היצריות, התאוות, הן נמצאות במוקד שבו האדם לא שותף עם העולם, אלא מתנתק מהעולם על מנת לייצר לעצמו או מכל העולם, הנאות בשביל עצמו, כאילו כל העולם נוצר לשרת את התאוות שלו. והוא בעצם בתפיסה העקרונית שלו מנתק את עצמו מתוך העולם, לא מתחשב, לא אכפת לו מה שקורה לכולם, הוא על מנת לספק את הנאות שלו, הוא אוסף את כל העולם. בסופו של דבר הוא יצטרך להגיע לכל מיני דברים, והצורה הרעה של זה, זה באמת שהוא גונה, והוא שודד, והוא מספק את התאוות שלו, ואם זה לא בא לו אז הוא אונס, ואם משהו מפריע לו באיזה דבר, אז הוא הורג. הקיצור, הוא את החוסר, זרימה של כל הדבר הוא עושה. הוא כל כך שקוע בתוך הבנת חיים מעוותת, בתוך שיקוע, בתוך צרכים אנוכיים, אינטרסנטיים, אגואיסטיים, הוא לא מבין בכלל שאפשר לראות חיים אחרת. שאומרים לו שהחיים לא ככה, הוא אומר שזה סתם שקר, סתם זה ממציאים דברים, זה לא נכון. זה בשביל ילדים קטנים, לספר להם סיפורים על הדברים, אבל החיים הם הרסנים, אתה לא אוכל, אתה לא גונב, אתה לא חי. ואז בעצם שאתה מצייר לו ציורים של הרמוניה ושל יופי, שבאיזשהו מקום הוא מרגיש שזה נכון, רק הוא לא מרגיש שיכול להיות שותף בדברים האלה. ואז יש לו חוויה של התביעה לחיות חיים צודקים וישרים, היא מעבר ליכולת שלה, היא יכולת לעשות. אם אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה חי בהרגל חיים אחר, שהוא יסודו באיזשהו מקום של רשע, וצריך לקצת איזה גם כן, להבין איפה יכול להיות שיש רשע בעולם, זה דבר עמוק, צריכים להבין אותו, אבל עוד מעט תיכנס לזה. כשהבן אדם חי בהרגלי חיים, שזה סוג של מחלה, סוג של שיעבוד, סוג של החטא הוא סוג של עבדות, איומה ונוראה, שבן אדם שקוע בה, והרבה פעמים בשביל לתת לו את צורכי החיים הבסיסיים שהוא חושב שאין לו דרך להשיג אותם בצורה אחרת. לפעמים יש חברות כאלה שהן לא מצליחות לעשות את זה בצורה אחרת וכו', ואז מגיעים לדבר כזה. היה חברה גדולה ענקית ברוסיה הסובייטית, שדיברו כולם על השותפות של הפרולטריון, של כל הפעלים, של לחלק את ה... כל המשאבים של העולם, וכולם יחיו באיזו שותפות נפלאה ונפלאה וכו' וכו' וכו'. בסוף, החיים שם היו כל כך קשים, ואנשים שלא גנבו קצת, ולא ישרו פינות, ולא ישרו קצוות, ולא עשו כל מיני דברים לא חיו שם, לכן בסוף נעשה ציניות של כל הדברים האלה. לא הבינו בכל הדברים היפים של כל התיאוריה הקומוניסטית. זה נגמר בתנועת הנוער. כמובן זה הקומסומות, שם עוד ימינו לכל הדברים האלה. אחר כך אמרו שהדברים האלה רק שייכים לספרים. היה מחזאי ברנרד שו, היה ככה מחזאי ככה מאוד עמקן, ויודע להסתכל נכון על החיים, וכתב כל מיני דברים. אם שמעתם פעם על המחזמר, מייפר לידי, גברתי הנבה, קראו לזה בישראל, כל מיני דברים כאלה. על מלחמות המעמדות שם באנגליה. חושב שהוא היה אירי. אז הוא בשמו אמרו, שהוא אמר שכל מי שהוא לא קומוניסט עד גיל 18, כאילו לא מאמינים ביושר, אז הוא בן אדם מושחת. ומי שקומוניסט אחרי גיל 30, אז הוא מטומטם. אז בגלל שאנשים מתן להם כך לחיות את הדברים האלה, וזה לא מצליח. ואז מה עושה? אז הבן אדם המטומטם תורטית, הוא בעצם אומר, אני לא יכול לחיות את הדברים שאני האמנתי בהם, את ההרמוניה הזאת, ואז אני בעצם מתעצבן על כל מי שאומר לי שככה זה החיים, ושחיים הם הרמונים, וגם אני באיזשהו מקום שואף לדברים כאלה, אבל אני שקוע כולי בחדר וכו' וכו'. כותב הרב שבני אדם התרגלו לבחור ברשעה. מה זה רשעה? יש היושר האלוקי, הטוב האלוקי, זה הדבר הכי נכון, הכי שלם. כל משהו פחות מהיופי האלוקי, משאיר איזה מרחב ששם, זה פחות טוב. אז יש בהבדל בין ההופעה של הטוב האלוקי השלם עד אלינו, מרחבים אדירים שבהם לא מתגלה הטוב בצורה יותר שלמה שלו. כשלא מתגלה טוב בצורה יותר שלמה שלו, אפשר שם להכניס כל מיני חסרונות. החסרונות האלה הם באמת באיזשהו מקום, יש לנו תביעה, העולם לא שלם, העולם לא מוסרי מספיק. העולם לא בסדר 100%. אם הייתי אומר לכם, תשמעו, אתם חיים עכשיו בצורה של יושר הכי חזק וזהו, ופתאום בן אדם נכשל באיזה דבר. ניקח דברים עדינים. אתה מאמין למשל שצריך לשבת בבית המדרש ולשבת ללמוד כל הסדר. והיום בדיוק בא לך איזה משהו, ואתה צריך איזה לסכנש עם איזה חבר משהו קצת, דבר איזה משהו זהו, ואתה בבית הסדר יושב ומפטפט קצת. אחר כך פתאום אתה תופס את עצמך, וואי, לא למדתי, לא כל הסדר למדתי, דיברתי, פטפטתי, עשיתי. וואי, מה דינך? היית לא בסדר. מה נעשה לך? כמה מלכות ניתן לך? כמה דברים לעשות? יש הרבה, אנחנו נכשלים על כל צעד ושעל, עם כל הרצון שלנו לטוב, כל השאיפות שלנו. רוב החיים שלנו זה טוב, איזו שאיפה של טוב. אבל יש לנו מיעוט של דברים, שבהם אנחנו לא מתחילים להוציא מן הכוח אל הפועל את כל השלמות. איך תדון את מישהו לא שלם? יכול לבוא מישהו להגיד, וואי, עשית דבר כזה לא טוב? גלות, מלכות, לא יודע מה, מיטה בידי שמיים, קראת, מוות, להרוג את כולם, עם כל מי שלא בסדר. אתה תובע כאילו מכולם משהו לא בסדר. רשע זה בן אדם שהוא לא הצליח להוציא מן הכוח אל הפועל את הבחירה של הטוב בחיים. והוא התרגל לנצל את החיים בשביל חולשות ובשביל דברים כאלה, והוא שקוע בתוך הדברים האלה. ושבאה אליו התביעה הזאת להשתלב בתוך העולם בצורה הרמונית, שהיא תורמת, שהיא קואופרטיבית, שותפה, זורמת עם הכל, והוא חי בצורה כזאת שבעצם הרשעות, מהי הרשעות? אני לא מתחשב ברכוש של האחר ואני לוקח אותו לעצמי. אני לא מתחשב בחיים של האחר ואני לוקח אותו לעצמי. אני לא מתחשב בזכויות הפרט של האחר ואני לוקח את מספק את התאוות שלי דרך כל מה שאני עושה עם האחר. אני בעצם מנתק את עצמי מאיזו שותפות הרמונית והולך לכיוון שהוא היבדלות. ההיבדלות סופה, אין חיים. אם אתה לא חי בצורה שלמה את כל החיים ביחד, הכל מתפוגג, הכל תסתכלו בתוכחה של התורה, יש פרשת בחוקותי, יש פרשת כי תבוא. בשניהם יש ציורים, אתה לפעמים מתפעל מההמצאה של כל הצרות שיכולות לבוא לעולם. אם תסתכלו מה ההבדל בין זה לחיים של ברכה, זה שכל כוחות החיים, או שהם עובדים בשותפות הרמונית, שהכל מחזיק איזה משהו אחד גדול, אני יודע מה, מחיה את החיים כולם מתוך שותפות, או שכל דבר הולך לפני עצמו. כל כוח הולך לפני עצמו, אף אחד לא מתחשב עם האחר. החיים לא זורמים ביחד, האנשים נלחמים אחד עם השני, בעלי חיים לא עושים שותפות עם האנשים, אתה מגדל את כל היבול שלך, בא מישהו לוקח לך. אני יודע מה, כל המזיקים לא מצליחים להשתלחת מהחיים שלהם ולוקחים לך את החיים שלך, ואתה כולך סובב מפה להודעה חדשה. באחת, או שאתה שותף עם הופעת החיים בצורה הרמונית שלהם כמו שהם, כאילו בשביל השותפותית שלהם, היחד הגדול של החיים, ואז אתה זורם בטוב ובכיף, או שאתה מנותק מזה, וכשאתה מנותק מזה, קשה לך להאמין שזה נכון, קשה לך להאמין שזה אפשרי, ואם אתה רואה אנשים שהם חיים כן בשותפות, כן ביושר, כן בזהו, אתה כועס עליהם. בגלל שהקנאה שלך, החולת הרכב, איך יכול להיות שהבן אדם הזה טוב לו ואני כל כך סובל ולא טוב לי בתוך החיים, אני לא מצליח לצאת מהדבר הזה. כשבן אדם לא מצליח לזרום עם השותפות של החיים, הוא חי בניגוד לחיים, הוא כולו אכול קנאה ורכה. וזה אומר הרב היסוד של כל הרוגזה של הרשעים. מקנאים בזה שיש מישהו הרמוניה שהוא יכול לחיות. כועסים עליו שהוא טוב, כועסים עליו שהוא אחר. מה מקור הרוגזה של הרשעים? מהו הקצף על העולם כולו? הם כועסים על כל העולם בגלל שהעולם משדר הפוך ממה שהם חיים. מהו יסוד העצבות המרה? הם מרגישים שלא טוב להם, רע להם, הם לא מזרימים חיים שמחים. האוכלת את הרוח ואת הבשר של כל מיני רשעים כאלה. הממלאת ארס את החיים. ארס זה כאילו כוח רע, מזיק, המצויה אתם. יש אנשים כאלה שכל החיים שלהם זה רק חיפוש הלא טוב אצל האחר, ביקורת לא מפסיקה כל הזמן, והביקורת הזאת היא מסוג של איזו קנאה עמוקה, במה שלא יכולים לחבר את עצמם לחיים כאלה. מאחד מקור מושחת זה נמשך. בביטחון פנימי ברור אנחנו יכולים להגיד, משיבים את זה ממקור הרשע כל זה נובע. מה זה מקור הרשע? מקור שבו הדבר לא מתחשב. הרשעה יש לה מקור עמוק מאוד. זה לא מתחיל מזה, אפשר לחשוב שהרשע יופיע בעולם מזה שבני אדם במקום לבחור בטוב בחרו ברע, ואז זה ככה מתרגלים לדברים האלה לא לבחור בטוב. זה הרבה מעבר לזה. הרב כותב שהמקור של הרשע הוא בערכים מגנים של העולם, מקום ששם משתלשל לעולם, יש תומעה ותארה בעומק, משם יש ככה. יש לפעמים בעולם, הרב כותב, שיש שאיפת חורבן יש בעולם. למה יכולה להיות שאיפת חורבן בעולם? העולם הוא לא טוב. לא מספיק טוב, עוד לא רוצים מן הכוח אל הפועל את כל הטוב שבו. יש הרבה צביעות, יש הרבה מלחמות, יש הרבה מחלות, יש הרבה דברים. אתה יכול להתייאש מהחיים, ואז אתה רואה מה צריך לעשות. להרוס את החיים בשביל לבנות משהו יותר טוב, או להרוס את החיים בשביל לא לסבול. יש תפיסות של ייאוש מהחיים ויכולת התיקון של החיים שהן נגמרות ככה בתפיסות בודהיסטיות כאלה של שאיפה לנרוונה, לבריחה מכל החיים כולם, לעזיבה של כל החיים, להתמכרות לאיזה מין עינות כזאת, שהיא אפיסה של, של זהו. יש, היה פילוסוף גדול, שופנהאואר. גדול התכוון, הוא עמקן מאוד, וככה ראה דברים, זה ממש כל העולם כולו, יסודו זה רצון, אבל הרצון הזה הוא רצון והרצון להרע. והוא אמר שהעולם לא יפסיק לסבול עד שהוא לא יאבד את עצמו לדעת. יפסיק לזה, הוא מציע שאנשים יפסיקו להוליד, יפסיקו לחיות, ואז יפסיקו לסבול. כל מה שלא ככה, הוא אומר, כולם סובלים. הם מצפים למשהו טוב, אבל אף פעם לא להם טוב. ככה בהסתכלות כזאת שחורה פסימית על העולם, השם ישמור. הוא סבל בחיים, והוא ראה את הכל בעיניים השחורות שלו, ומתוך כך יש ביטוי בחזה שזה סוג של קליפת תנין עיוור. אתה מרגיש את החיים זורמים, אתה לא יודע לאן, אתה לא מרגיש את הכיוון שלהם, לא מרגיש את הכיוון הטוב שלהם. אומר הרב, כל זה נובע מהמרשעים יצא רשע. איך יוצא מרשעים רשע? יש אפשרות של בחירה בעולם, כל העולם כולו נתון לייצר את השאיפה לעילוי על ידי הרצון החופשי שלנו. וכיוון שאנחנו צריכים לייצר רצון חופשי לשאיפה לטוב, שזה כל משמעות של העולם, עילוי העולם, שזה עילוי הרצון ובחירה במה שהוא משתלם ומתעלה, צריך לייצר עולם שהוא מאפשר את האפשרות של הבחירה לגמרי לגמרי. פה טוב, פה רע, אתה עומד בהתחלה, אתה יכול או לבחור בזה או לבחור בזה. אתה תבחר בטוב, אז טוב יביא לך טוב וכן הלאה. אתה תבחר ברע, רע יביא לך רע, ואתה שוקע עד שאתה לא תצא מהדברים האלה. רשעים זה אנשים שהם לא מצאו כוחות בעצמם לבחור בטוב, פינקו את עצמם לרצות שכל העולם יפנק אותם, יעזור להם, יעשה להם את זה, ומתוך כך הם ייצרו את הרשע שלהם. להיות חופשי הוא הרצון, ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באב אחרים. כלומר, החיים נוצרו כדי שאנחנו מתוך החופש של הרצון נבחר בצורה חופשית והרצון לטוב. וכשאנחנו לא בוחרים ברצון לטוב, אלא בוחרים לבטא את הצד שרוצה להחריב, את הצד שרוצה לבקר, את הצד ש... ויש נקודה של ביקורת. יש את הצורה היפה הזאת של... הגמרא מתארת אצל... מה היה כוח הכללה של בלעם? שהיה יודע למצוא את נקודת הקו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא טוב, השם נקוד ורחמה וכל מעשיו. אבל יש גם ביקורת על העולם שהוא לא שלם. אז הגמרא אומרת, אל זועם בכל יום. כך הגמרא אומרת. כמה זעמו? רגע, רגע כמימרי. כך אומרים, רגע, כאילו, מה זה נקרא זועם? למה העולם עוד לא מספיק טוב? אז צריכים לחוץ ככה שיהיה קצת טוב. ועל הכעס הזה ידע בלב להכניס את עצמו, ושם הוא את הביקורת הזאת הוא יגדיל. יש אנשים שכל החיים שלהם חיה, זה חיים סביב הביקורת הזאת. להיות גיבור ובן חורים אמיתי באו החיים. והרשע השרויה בעומק הנשמה, כשלא עוזבים אותה, כשהרצון איננו חפץ לעזוב אותה, אלא הוא חי בתוך הרשע, עם הביקורת, עם הרצון להחריב, והרצון להחריב הוא בעצם הרצון לסוף את עצמך. איך כתוב שבא? אכול ושתו, כי מחר נמות. אם מחר לא נמות, אז למה אכול ושתו? אין זמן. העולם פתור, אבל אם מחר נמות, אז בוא ננצל. אם העולם נחרב, בוא תחטוף. אז אתה לוקח מהחיים כל מה שיתנו לך, העיקר זה. כשהרצון שהנשמה, הרשע שרויה בו כאן שמה, כשהרצון לא חפת לעזוב את הרשע, הרי סותרת את המשקל השווה של החיים, משקל השווה את השיקול של היחס של החיים עם התאמה לכל העולם כולו, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל היש, כאילו איך הוא מחובר עם כל היש כולו, עם כל המציאות כולה, בצורה ישרה כזאת שהחיבור הזה נותן לו זרימה של חיים שכולה התחשבות והליכה לטוב וכו' וכו'. ככל שאנחנו עושים יותר טוב, אנחנו יותר מכירים את הטוב, יותר טוב לנו שאנחנו עושים טוב. מה הנאה יותר גדולה שלנו בעשיית הטוב? עצם עשיית הטוב, אנחנו נהנים מזה שאנחנו עושים טוב, נהנים מזה שבן אדם מרגיש את הטוב. רשע הוא נהנה מזה שמישהו סובל, אני לא יודע אם הוא נהנה, אבל הוא לא יכול לברוח מזה שמישהו יסבול. אומר הרב, שהרשע זה ניתוק מההתחשבות של לחיות את כל העולם ביחד. את ההרמוניה זה נקרא שותפות עמוקה פנימית. כשלא יודעים לייצר את השותפות הזאת, יש הרגשה של ניתוק. והרגשה של ניתוק זה הרגשה של ייאוש מהחיים. לא מאמינים שהחיים נכונים, לא מאמינים שהחיים טובים, לא מאמינים שאפשר לעשות טוב. כל זה מביא להריסה איומה ונורא. והריסה הזאת בסופו של דבר היא גם מייצרת איזה מין שנאה וכאב. אני חושב שאנחנו נעצור פה בגלל שאני רוצה בחלק השני קצת יותר להסביר אותו, שנוכל להבין את הדברים בצורה יותר שלנו. כל טוב, חיים טובים, יש לבים וטובים, צדיקים וישרים.